שלום, ברשי נדבר היום על, על החלק ב' של הספר, אבל לפני כן נדבר באופן כללי על ספר דרך השם. הרמח"ל כתב בספר הזה, אפשר לומר, באחרית כל הכתיבות הגדולות של כתבי קבלה שלו, בשעה שנאסר לו כבר לכתוב בלשון הקבלית, כן? של הארי הקדוש או של לשון הזוהר. כבר היה באמסטרדם ושם בעיר הזו, אז הוא כתב את הספר הזה שמסכם בעצם את כל חוכמת הקבלה. עכשיו יבוא השואל ואומר, מה הקשר בין קבלה לבין אמונה? אז הרמח"ל כותב בפתח הראשון שכלך פתחי חוכמה, אחד מהספרים החשובים שלו, כלך פתחי חוכמה. הנזיר, דרך אגב, הוא הוציא גם כן פירוש על הקלח של הרמח"ל. וגם בספר כל נבואה, מי שמכיר כל נבואה בסוף, אז הוא כתב פירוש, כמעט ציטט את רוב הפתחים של הקלח פתחי חוכמה. סידר אותם בדרך מסוימת. על כל פנים, בקלח הרמח"ל כותב בפתח הראשון, שכל חוכמת האמת היא באה לברר אמיתת האמונה. באה לברר אמיתת האמונה. מה זה אמונה? שכל מה שנברא וכל מה שנעשה אינו נברא ואינו נעשה אלא מן האל אחד יחיד ומיוחד, ומכוון את הכל לקראת התכלית שהיא גילוי יהודו יתברך. הנה בפסקה הזאת, בגדרה הזאת, אני אחזור עליה, הרמח"ל סיכם בעצם את התורה שלו. דהיינו, כשכל חוכמת האמת, דהיינו תורת הקבלה, באה לברר אמיתת האמונה, שכל עניין של האמונה הוא, מה העניין של האמונה? כל מה שנברא, מעשה בראשית, וכל מה שנעשה, דהיינו הנהגת העולם, כל מה שנברא ושכל מה נעשה, אינו נברא ואינו נעשה, אלא מן האל אחד יחיד ומיוחד, והכל מכוון, לא רק שהוא פועל ומפעיל ומנהיג את הכל, אלא שמכוון את הכל להגיע אל התכלית האחרונה, שהיא בעצם גילוי ייחודו יתברך. שהתכלית הבריאה הוא בעצם גילוי הייחוד. אז בעצם, יש כאלה שרצו לראות בקבלה כאילו מקצוע חדש. יש מדרש, כן? יש תלמוד, הלכה וכו', ויש גם כן קבלה. אז זה עוד מקצוע, כן? פשט, רמז, דרש, סוד. אצל הרמח"ל לא. הקבלה זה האמונה, תורת האמונה זה הקבלה. אלא יש לשון של הקבלה של מקובלים, והלשון של מקובלים היא בעצם כל השמות שהוזכרו בזוהר, באריאק, בקרארי. אבל בעצם המטרה היא אחת, להסביר שני דברים, מעשה בראשית ומעשה מרכבה. מעשה בראשית זה סוד הבריאה, איך השתלשלה הבריאה. דיינו המציאות של הבריאה, איך השתלשלו הדברים עד הלום. ובעצם החלק הראשון של הספר הזה, הוא עוסק במציאות. מה זה המציאות? המציאות היחידה והאמיתית זה הבורא יתברך. הוא המציל, הוא הבורא. ממציא כל נמצא. הוא בעצם, יש להגיד, המצוי, היחידי שאינו תלוי בזולתו. והוא מוכרח המציאות, כמו שכתב בפרק הראשון, בסימן הראשון. בסימנים הראשונים. אז זה מציאות הבורא. אחר כך הבריאה, ואחר כך הנברא. בורא, בריאה, נברא, זה מציאות. זה החלק הראשון. החלק הראשון שלמדתם, הוא עוסק במציאות. כשאמרים את המציאות, אז מתחיל ביסוד הראשון, הוא המצוי הראשון, כן? ואחר כך יש הבריאה, ואחר כך יש העיקר הבריאה הזאת, זה המין האנושי, שנקרא האדם. חלק השני, הוא בעצם מעשה מרכבה. מה זה מעשה מרכבה? הנהגת העולם, איך הוא מנהיג את העולם. לקראת מה הוא מנהיג את העולם הזה. זאת אומרת שהחלק השני שקורא לו השגחה, עניין של השגחה, אצלנו זה בעמוד נ"ה, החל מעמוד נ"ה, כן? אז בעצם החלק הזה הוא העיקרי של כל הספר. חלק הראשון, האמת, יש דברים שלא כל כך ברורים, לא, למה הוא רומז וכו', אבל הוא פירש אותו כל צורכו. אבל השלמתו של החלק הזה רק בחלק דלת, ואני אסביר למה. קודם כל, המבנה הכללי של הספר. אז המציאות, יסודי המציאות, זה החלק הראשון. העניין של ההשגחה זה החלק השני, וכאן ישראל ביומות העולם, למה צריך את החלוקה הזאת? הרי לפי ההשגחה הוא משגיח על כל המין האנושי. וכמו שנראה צריך להביא אותו לשלמותו, אל השלמות שלו. אז פתאום יש איזו הבחנה או חלוקה במין האנושי בעצמו. הוא מסביר אותה כאן. בחלק השלישי זה הנשמה. הנשמה של האדם כמובן, הנשמה דהיינו כל חלקי הנשמה. ואז יש שני של הנבואה, נבואת משה רבנו, נבואת הנביאים וכו'. חלק דלת של הספר והוא אחרון זה על העבודה, על המהות של העבודת השם. והוא בעצם הלכה למעשה איך האדם צריך לכוון את עצמו בלימוד התורה, בתלמוד תורה, בתפילה ובמצוות, שזה בעצם חלקי העבודה. חוץ מה, כמובן, השיטתיות של הרמח"ל ותורת ההיגיון שלו, שהיא מהמיוחדים שיש בכל היהדות, חוץ מהמשיכה הזאת אל ההיגיון והמבנה של כל עניין, ממש, צריכים לדעת שיש הרבה סודות בספר הזה. אבל כתוב בצורה כל כך פשוטה, ולפעמים הוא כותב כאן באמת, אל תוותר על שום מילה. ראיתם את זה כמובן בהקדמה של הספר. הוא כותב, אל תוותר על שום מילה. ידוע שהגר"א אמר על איזה שרים שאין מילה יתרה. יש אומרים עד פרק י"ג, אבל בדרך השם הרמח"ל בעצמו כותב את זה. בסוף ההקדמה הוא כותב בעמוד ה', אצלנו בעמוד ה', מי שרוצה לראות בספר, הנה על פי הדברים בסוף העמוד ה', הנה על פי הדברים האלה חיברתי לך קורא נעים חיבור קטן זה וכיוונתי בו להציע לפניך כללי האמונה והעבודה על בוריים. כללי האמונה והעבודה. באופן שתוכל לעמוד עליהם אל נכון. והצטיירו בשכלך ציור מספיק מוצל מן הערבוב והמבוכה. ויראה שורשיהם וענפיהם במדרגותם. כאן תראה את הכל מסודר על פי המבנה הסדר. כלל ופרט. שורש וענף. בבירור האפשרי שהתיישבו על ליבך ותקנה אותם בשכלך במובחר של פנים. ומשם והלאה יקל אליך למצוא דעת אלוהים בכל חלקי התורה. פלא. אני אתן לך את היסודות שתוכל להבין את כל התורה כולה. תוכל להבין דעת אלוקים, לא דעה משובשת, אלא דעת אלוקים בכל חלקי התורה, פירושיה וכו', ולעמוד על כל סתריה כברכת השם אלוקיך. והנה, השתדלתי לסדר הדברים בסדר שנראה לי יותר נאות. במילות, גם מילים, כן? כל מילה הוא חשב אותה, שחשבתי עם היותר הגונות. לתת לך ציור שלם מהדברים האלה, אשר גמרתי להשכילך. על כן גם אתה עתה צריך אתה לדקדק על כל זה. לשמור את כל זה שמירה מעולה. עד תמצא מקום שאוהיל לך. אל תוותר על שום דקדוק. פן יתעלם ממך עניין הכרחי. אבל זה אשר תעשה. תדקדק על כל המילות. ותשתדל לעמוד על תוכן העניינים ולעצור כל המתתם בשכלך. ומצאת לך מנוח שיתן לך. הכל פנים כאן, הרמח"ל, לא כמו במסשרים, ככה אומרים, במסשרים. יכול להיות מסוים, אפשר למצוא כמה מילים פה ושם שיש ככה יתרות וחסרות, אבל כאן הוא דקדק, הוא אומר בעצמו, הוא דקדק בעצמו על כל מילה ומילה, על כל עניין ועניין, על הסדר, על השורש, הענף. ואם נדקדק, אז אפשר להגיע לדעת אלוקים. טוב, אני לא יודע, אולי צריך כמה שנים וכמה חזרות. דרך אגב, יהיה, אני יש לי דיסק אחד על 40 שעות על הדרך השם. כלומר, שיעור על כל פרק ופרק. על כל פנים, החלק הזה, חלק שני, חלק שני של דרך השם, הוא החלק המיוחד. וזה בעצם מה שנקרא ממש יורדי מרכבה. אצל חז"ל יש מושג שנקרא יורדי מרכבה. נקרא נביאים. מה זה ירדי מרכבה? אצל הרמח"ל, אתן לכם דוגמה, ההגר"א אמר על הרמח"ל שהוא היחיד שהבין את דברי הנמשל בכתבי אריז"ל. למה הארי הקדוש דיברו, הוא וכל המקובלים דיברו בלשון של משל. אבל רוב הלומדים נשארים תקועים במשל. ורק יחידי סגולה פותרים את החידה. הרמח"ל, אומר ההגר"א, הוא היחיד שהבין את דברי המשל, דהיינו את הנמשל, בכתבי הארי. אתן לכם דוגמה. מעשה מרכבה. מה זה מעשה מרכבה? זה לרוב מעשה מרכבה. מה יש? מרכבה למעלה, ארבע פינות מרכבה, יש הצורות, השור, האריה, דברים שבאמת לא מובנים. הרמח"ל אומר שהמרכבה, בקלח פיתי חוכמה, הוא כותב שהמרכבה היא סוד הנהגת העולם. איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם? זה כמו מכונית. מכונית מביאה אנשים, כן, ממקום למקום. אז יש מרכבה, תוכנית, שעל ידה הוא מרכיב את המאורות, הוא מנהיג את העולם להעבירו משלב אחד לשלב שני. אלו שיורדים במרכבה, יורדים במחשבה של הבורא, יורדים במחשבתו ומבינים מה הוא הולך לעשות. זה נקרא הנהגה. הם יורדים להנהגה, הכוונה להבנה של ההיסטוריה. ובעצם העניין הזה, ידוע שהרב קוק אחז מאוד ברמח"ל בעניין הזה של כל תורת ההנהגה, שהרי בעצם היסוד הזה של ההתפתחות, אז הוא גם הנזיר בסוף של כל הנבואה, הוא הזכיר בעצם שבזה אחז הרב קוק יותר מכל דבר בדברי הרמח"ל, בעניין הזה של הנהגת העולם. שהרי מי שמבין יגיד מעשה שטן, זה בלבול, זה... אבל מי שמבין, כל מה שנברא, מה שהזכרנו בהתחלה, כל מה שנברא, כל מה שנעשה, אינו נברא ואינו נעשה, אלא ממקור אחד, מן האל אחד יחיד ומיוחד. אז להבין את הזמן, זה לא עיתונאי, כן? שכותב מה קרה. אדם שמבין את הזמן, מבין את פעולת האל. איך הוא מנהיג את עולמו, להביאו אל השלמות. אז נתחיל מיד עכשיו את הנושא הזה שנקרא השגחה, או בספרים אחרים, הרמח"ל קורא לזה הנהגת העולם. זה בעצם היסוד של כל תורת הרמח"ל, להבין את ההנהגה. כשאומרים בעצם, וידעת את השם אלוקיך. מה זה וידעת את השם אלוקיך? אנחנו יכולים לדעת אותו? מה יש להבין? וידעתה, ואז תבין. מה יש להבין? טוב, אז הרמב״ם בהלכות דעות, כן, בסודי התורה, וגם במורה נבוכים, וגם בעיקרי הדת, בעיקרי אמונה, אז הוא אומר שיש מצוי אחד, ממציא כל נמצאים, הוא המוכרח המציאות, ואינו תלוי בזולתו. כלומר, אתה צריך לדעת. אמנם, אי אפשר להבין את מהותו יתברך. כלומר, מהו? אלא כמו שכל אינסופי, מקיף כל העולמות. והוא ממנו יוצא הכל. הן בבריאה והן בפעולות של ההנהגה, של הזמן. אמנם בעצם, אצל הרמח"ל, ידיעת האלוקות, סואבת על העניין הזה, שנקרא ההשגחה, הנהגת השם. בעצם הרצון, לא המהות, עצמותו, מה שנקרא, אנחנו לא עוסקים בעצמותו יתברך, אלא עוסקים ברצונו. עכשיו, אם אני אשאל אתכם, מה זה רצונו יתברך? מה הרצון שלו? מה זה הרצון שלו? מה זה רצונו? אז הרצון הזה הוא בעצם מה שנקרא השגחה. מה הכוונה? הרי יש בריאה, פעולה אחת שנעשית, ויש מה שנקרא, איך הוא מנהיג את הבריאה הזאת, כדי להביא אותה אל השלמות. אז הרצון זה לא הבריאה. וזה גם כן מה שלא נעשה עכשיו. מה שהוא רוצה בסוף, זה נקרא תכלית הרצון. יש פעולת הרצון, ויש התכלית של הרצון. תכלית הרצון זה הקיבוץ השלמים. זה להגיע למצב שיש קיבוץ אחד, שנקרא קיבוץ השלמים, והוא מתגלה אליהם, וזה נקרא גילוי יהודו. וזה השעשוע של המלך עם הנבראים שלו. אומנם הנה, כדי לעשות דבר כזה, שנקרא השלמות, גילוי השלמות, הן בנבראים, והן בגילוי הזה שלו, אז הוא צריך לעשות את כל זה, גם הבריאה, וגם ההנהגה שלה. עכשיו, בעצם תשאלו לכל אחד, מה עושה עכשיו הקדוש ברוך הוא? מה הוא עושה? כלומר, מה הפעולה שלו? מה זה השגחה שלו? אז השגחה לפי הרמב״ם, וגם הרמח"ל הזכיר אותה בהתחלה, בהגדרה ראשונה, זה לקיום המין. הוא רוצה תפוחים, רוצה פילים, פיל, וכל מינים הרבה בבריאה הזאת, כן? השגחה להתמיד את קיומם, כן? שלא יעלם אותו המין. שהרי אם יבטל השגחתו עליהם, יתבטל אותו המין. אם הוא כבר, נגיד, במינים אחרות, הוא לא רוצה פילים עכשיו בעולם, אז תיפסק השגחה הזאת, ואז יעלם המין. אמנם, השגחה שלו היא מבטיחה שיהיה קיום של אותה, אבל בשביל מה צריך עכביש? כן, דוד המלך שאל, כן? ולמה צריך ישמעאלים? ולמה צריך כל מיני סינים וכו' וכו'? כל הדברים האלה, מה הצורה בכל זה? הצורה של כל זה, זה הגילוי של השלמות. ובעצם, כל נברא וכל חלקי הבריאה, הגם שנראים כולם מפוזרים, ככה הוא כותב בתבונות, הגם שנראים מפוזרים, כל החלקים האלה הם משמשים לכבוד שלו ולגילוי של הכבוד שלו. וחז ושלום, שום דבר לא לבטלה. אפילו בנברא הכי נמוך, הכי שפל שיש. אז אם כן, כל מה שברא, הוא ברא לכבודו. הכוונה לגילוי מלכותו. המלכות הזאת שתתגלה במהרה בימינו, היא בעצם זקוקה לכל החלקים האלה. שכל החלקי הבריאה כולם, הם עומדים אך ורק לשרת את המטרה העליונה הזאת, שנקראת גילוי יהודו. ולכן גילוי הייחוד, הוא מתגלה דרך כל החלקים האלה, של כל הנבראים. נבראים ברטיב יצרתיו, אף עשיתיו. בריאה, יצירה ועשייה. תנו, כל הנבראים מתחלקים לגימל העולמות. העולם הבריאה, עולם הנשמות, עולם המלאכים, היצירה, ועולם הגשמיים. אבל כל מה שבראו, מה שברא הקב"ה, ברא לכבודו, כמו שנאמר. ברטיב יצרתי, אף עשיתי. ברטיב יצרתי, אף עשיתי. וגם כן בידע כל פעול, כי אתה פועלתו, ולהבין כל יצור, כי אתה יצרתו, יצירה. ויומה כל אשר נשמה באפו. זהו גם כן עשייה, יצירה ובריאה, כל חלקי הבריאה, גם כן נכללים בפסקה הזאת של התפילה של ראש השנה, כן? ויבין כל פעול, פעול זה העשייה, כל יצור זה יצירה, כל אשר נשמה באפו זה הבריאה, עולם הנשמות. על כל פנים, כל מה שהוא עשה, הוא משמש למטרה העליונה. כלומר, גם הבריאה היא בעצם זה אמצעי. עכשיו, נבוא לעניין של ההשגחה. ההשגחה, מה זה ההשגחה? אמרנו, זה קיום המין. אבל רק לקיים את המין? לא. לקיים אותו כדי להשלים אותו. כדי להביא אותו גם מול השלמות. כל חלק של הבריאה, יש בו את המושג הזה של השלמות. תסתכלו, בסימן א', בפרק א', חלק ב', דנו אצלנו בעמוד נון ה', ידוע ובואה הוא שכל נבראים, כולם שנבראו, בין העליון, בין תחתונים, הנה נבראו לפי שראת בהם החוכמה העליונה, צורך ותועלת למשהו התכלית הכללי של הבריאה, שהוא הדבקות של המין האנושי, עם הבורא, כן, כמו שהסביר, גם כן, וגם כאן בפרק ב', חלק ב', פרק ב', סימן י' א', הוא גם כן מברר את התכלית גם כן. לשמש אותי, כן.
זה בעלי האמונית עם זה שסוג של בעלה חיה מסוימת נכחדת, נכון?
כן, אבל המין האנושי הוא העיקר. הם ישמשו אותו בזמן. יש כאלה דינוזורים, לא יודע, אולי 500 שנה או כמה אלפי שנים, וזה ישמש אותו 300 שנה וזה ישמש אותו. אבל ישמעאל גם כן ישמש אותנו כמה מאות שנים, לא יודע, אולי זה כבר הגיע הסוף. אבל הכל ישמש את המין הנבחר, מכל מה שיקלל בקיבוץ השלמים. כלומר, הרי גם במין האנושי בעצמו. כמו שנראה שם, אצל הרמח"ל, יש השגחה פרטית רק על עם ישראל. האומות העולם, השגחה כללית, אז זה דומה להבדיל, כן, לבהמות. הרי גם הבהמות יש להם השגחה, אבל היא כללית, לקיים את המין. לא את הפרט, אלא את המין בעצמו. אמנם בשעה שבן אדם אחד, גוי אחד, רוצה להרוג יהודי, אז הוא מפעיל את ההשגחה הפרטית גם עליו, או להטיב ליהודי. בשעה שמתקשר ליהודי, לטוב או למותר, אז יש לו את ההשגחה הפרטית הזאת. אבל אם לא, גם אומות העולם, כמו שכותב בהמשך, גם הם יש להם רק את הפעולה או ההשגחה הזאת הכללית, ולא השגחה, מה שנקרא, השגחה פרטית. יש טעות אחת שהסתברה במשך מאות שנים, גם אצל גדולי ישראל. והיא בעצם, מה העיקר של ההנהגה? אולי אחד הבעיות לאלו שלומדים לפי הסדר ולפי המתכונת הזאת של ההיגיון, שהכל מעורבב אצלם, לא יודע מה זה שורש, מה זה ענף, מה זה כלל, מה זה פרט, כמו שכותב בהקדמה של הספר הזה. אחד מהטעויות, אולי מה... שחושבים שהקדוש ברוך הוא בעצם, עיקר ההנהגה שלו זה המשפט, הנהגת המשפט. מביאים כל מיני פסוקים פה ושם, כאילו הקדוש ברוך הוא עכשיו, הוא ברא את העולם לעשות משטרה, לחלק סוכריות או את השכר לצדיקים, ולהעניש את הרשעים שלא עושים את רצונו. ואז, איך אנחנו מגדירים אותו עכשיו? אי אפשר להגדיר את עצמותו, כמו שאמרנו, אבל את רצונו, שהוא השגחה, שהיא הנהגה, אז איך מקדים אותו? אלוהי המשפט, כן? יושב בשמיים ישחק אל עגלמו. הנה גם אברהם, גם משה, גם איוב, גדולי החכמים שהיו בעולם, כן? ומתבוננים, קראו תיגר על ההשגחה של הקדוש, על הנהגה הזאת, היושב בשם ישחק אל עגלמו, כן? למה ראה אותה לעם הזה? למה צדיק ורע לו? דנו, איפה הנהגת המשפט? בדעת תבונות הרמח"ל כותב דווקא ההפך, שרוב המאורעות של הזמן מורים על הפך ההשגחה הזאת. הכוונה שאין משפט. טוב, אפשר למצוא משפט פה ושם, אבל בעצם זה לא העיקר. העיקר של ההנהגה זה לא המשפט, זה לא השכר בעונש. ובאמת רוב, גם... ראיתי הרבה ספרים, בלי להזכיר שמות, שחושבים בעצם, אז זה לא אומר שהקבור לא יעשה משפט. בטח, מי שאומר שקבור בטרן, לא ייתכן. אבל הבעיה היא, איפה הוא עושה את המשפט? כאן או שם? איזה מין משפט זה? בעצם זה אלו שלא הבינו מה יקרה מטפל. הרמח"ל מגלה בפרק הזה, בחלק הזה, נקודה חשובה מאוד. שההנהגה העיקרית היא הנהגת התיקון הכללי. מה שהזכרנו לפניכם, השלמות. להביא את העולם אל השלמות. ואז יש לו איזה פטנט אחד. אחד מהפטנטים שלו, שנקראים בעצם אמצעים, הנהגת המשפט. הנהגת המשפט, הכוונה שייתן מכה למי שהוא, לאיזה רשע, כאן בעולם הזה, בזמן מסוים, זה רק אם... זה מסובב מן הנהגת התיקון הכללי. אתן לכם דוגמה בחומש. רש"י גם כן עמד על זה, על הפסוק בשלחו מעמק חברון. בשלחו מעמק חברון. ולא חברון נמצאת עליו. ואתה אומר עמק, מה זה עמק? זה החברון. מה זה עמק חברון? אלא מעץ העמוקה של אותו צדיק, הקבור בחברון. עץ העמוקה. אנחנו יכולים לדבר מאוד מאוד על העץ העמוקה בחלק הזה. העץ העמוקה. בעצם עצה עמוקה, מקובלים קוראים לה רדלה, רשע דלה את ידע. בזוהר היא נקראת רשע דלה את ידע. זאת אומרת, זו התוכנית הכי מחוסה. לבני אנוש, כן? והיא בעצם העיקרית. הנהגת המשפט זה הנהגה חיצונית. בדעת תבונות הוא קרא אפילו הנהגת האסתר פנים. זה נקרא הנהגת האסתר פנים. האסתר פנים, הוא לא שוכב, הוא לא יושן, אלא הוא פועל לפי מעשה התחתונים. זה נקרא אסתר פנים. כאילו פעולת אדם היא העיקרית, ואז היא מפעילה את השכר או את העונש. אבל גם השכר והעונש אינו נעשה בעולם רק אם יש בו תועלת. למשל, אדם הזה חיה מיטה לפי מעשים שלו. אז מה, נהרוג אותו עכשיו? אבל יש לו תיקון אחד, הוא צריך להביא איזה ילד בעולם בעוד 30 שנה. הוא מפגר, הוא עכשיו בינתיים, הוא בחלומות, באשליות. אז צריך לחכות לו 30 שנה עד שעשה את הילד שלו. ממנו ומזה יצא משהו בעולם. שהוא לצורך התיקון. זאת אומרת שריבונו של עולם הוא פועל מצד אחד לפי מעשה התחתונים. אבל זה רשום מה שעשית. כל מעשה אחר זה נרשמים. זה לא אומר שלא יהיה עונש. יגיע הזמן שלו. אם לא כאן אז זה שם. הקרקו יש לו כל הזמן. אנחנו יש לנו זמן, אבל הוא יש לו כל הזמן. אז הנהגה שלו היא לא הנהגת המשפט. עכשיו, אם באמת האדם הזה עשה מעשה, ומעשה שלו צריך לתת לו עכשיו פרסה טובה, או לא יודע, לתת לו שכר טוב על מעשיו, אבל לפי התיקון שלו, באמת השכר הזה יבלבל אותו, ואז ימנע ממנו לעשות התיקון, אבל היות שהוא רוצה את הטובה שלנו יותר ממה שאנחנו רוצים את הטובה שלנו, הוא רוצה את הטובה שלנו יותר, למה זו הפעולה שהוא רוצה? תיקון הנבראים. הנהגה העיקרית היא הנהגת התיקון הכללי של המין האנושי. ולכן הוא יודע אם בעצם יש תועלת לתת לו. ואם יש תועלת לתיקון הכללי, אז כן, הנהגה של שכר ועונש כן תפעל. לטובה או למוטב. או להרוג אותו או להזכיר אותו. עכשיו יש כאלה, ודאי יש תשובות, אדם שעשה למשל מעשים בעולם הזה, רשע וטוב לו, למה רשע הזה באמת הוא מקבל כל כך? טוב, אז יש איזה פירוש כזה, איזה תירוץ, שטוב, רוצים לחסל אותו, לחסל את העולם הבא שלו, נותנים את כל השכר כאן, ככה נפקיע ממנו את הגן עדן עולם. זה שטויות, זה לא נכון. הגם שיש תשובה כזו, אבל זה תירוץ התחייה. לפי הדרך תבונות, יש כל מיני תירוצים, גם בשז, וגם בהיגיון. יש תירוץ אמיתי, ותירוץ רק לדחות את הקושיה שלך. אבל זה לא תירוץ אמיתי, אני לא מתאר את התירוץ האמיתי. אתה כשאתה עליי, אני אתן לך תירוץ, זה אפשרי, כלומר, זה אופציה, אפשרות כזו. אבל התירוץ האמיתי, שהקדוש ברוך הוא נותן גם לרשע כביכול טובה בעולם הזה, זה לצורך התיקון. זה לצורך התיקון הכללי, שיש בזה, יכול להיות שהוא עשה מעשה, כן? אבל מעשה שלו הוא רק הסיבה הקרובה. אבל הסיבה האמיתית היא הסיבה העליונה. המעשים שלנו הם יכולים לגרום רק לסיבה הקרובה. אבל הסיבה האמיתית זה העצה העמוקה. עכשיו בוא נבוא לפסוק שהזכרנו לפני כן. בישלחנו עמק חברון. באמת יוסף לא ראוי לכל מה שנעשה לו. אבל הוא הבין, אתם חשבתם לרעה, אלוהים חשבה לטובה. לא אתם שלחתם אותי, אלא הוא התברא שמו שלח אותי לפניכם, לתת לכם, כי למחיה שלחן אלוהים לפניכם. כלומר לטובתכם, זה לטובת העניין. או, אפשר לדון את זה עכשיו, אנחנו לא במדרגה של יוסף, מדרגה של המשפט, כן? השבטים. אז יש שכר ויש עונש. אז גם כן במפרשים יגידו, תשמע, יוסף אמר לשון הרע על אחד. זה נכון, אבל זה לא הסיבה. זה הסיבה הקרובה. שעל ידה אולי התגלגלו הדברים. אבל באמת, הסיבה האמיתית זה עמק חברון. זה העץ העמוקה. זה העץ העמוקה. הכוונה שעכשיו צריך להתחיל איזה מנגנון אחד בתיקון של האומה הזאת. מה שנקרא העיבור של האומה. בזוהר זה נקרא עיבור. האומה צריכה עכשיו להגיע לעיבור לבטן ולהתבנות. דווקא באקדמיה הכי גדולה. שנקראת מצרים. שם צריך לבנות את העיבור של האומה. יציאת מצרים זה לידה, זה נקרא לידה. נחזור לנו. אז בשלחים עמק חברון, זה בעצם הסוד של העץ העמוקה. למה רבי אלעזר בן פדה צריך לסבול בעניות נוראה? בעצם זה לא בגלל המעשים שלו, אלא לפי חלוקת המסע. יסוד חשוב מאוד בחלק הזה, בפרק הזה תלמדו, חלוקת המסע. הקבור חילק את המסע של התיקון הכללי לכל הנבראים כולם. המסע של התיקון, כל אחד קיבל חלק אחד. וכל אחד קיבל חלק בתיקון של הרע. אז מי שבא עם איזה מום, שלמה למה אני קיבלתי את זה? הרי כל אחד יש לו את המום, המום, לא נקרא מום כאן, נקרא מסע שלו. דיינו מה שהוא צריך לשאת, כמו חמור, בלי שום טעם. אבל הוא מכיר את הטעם לפי החלוקה של המסע. דיינו של המסע של התיקון הכללי לכל הנבראים כולם. צריך לקבל אותו באמונה. אז החלוקה הזאת היא לא לפי המעשים של בן אדם או מעשים של ההורים שלך, אלא לפי הערך והכוח והגדולה של הנשמה שלך. לפי זה קיבלת את המסע הזה. החלוקה הזאת היא לפי התיקון הכללי. והיא בעצם, לפי זה קודם כל נידון האדם. הרי לא כל אדם, לא כל אחד נידון לפי המעשה שלו בלבד. כלומר, מה שחזל אומרים, אין לה דיין אלא מה שנבואות, זה כאן בעולם הזה בלבד. שם לא, יש עומק המחשבה. שם עומק המחשבה, ושם נידון בעצם האדם, גם לפי הגלגולים שלו, גם לפי ההורים שלו, וגם, כמו שכותב, יש פרק שלם על זה. לפי כל הקודמים אליו, וכל המאוחרים אליו, הבאים ממנו, גם כן. ולא רק באשר הוא שם. באשר הוא שם זה לא נכון. באשר הוא שם, הכוונה לפי המעשה שלו, זה לפי אומות העולם. ולא רק לפי אומות העולם, גם אצלנו יש מושג שנקרא באשר הוא שם. אבל זה רק בשביל להפעיל את הסיבה עכשיו, אמנם הוא דן לפי כל העניינים האלה. הרמח"ל הסביר את זה בפרק ג' בהשגחה האישית, שהוא פרק הכי ארוך. וביוד ד' בסימן יוד ד' הוא יוד ב', סליחה, יוד ד', יוד ב', כן.
רב, איך כל עניין הבחירה של האדם נכנס לתוך?
יפה. מיד אני אתן תשובה. בסימן יוד א', סתהייתי, זה סימן יוד א'. יש סיבות שונות ומתחלפות למקרה בן האדם בעולם הזה. כלומר, זה לא סיבה אחת. זה הרבה סיבות. הרבה סיבות שונות ומתחלפות. אבל מה שמכוון הפעולה האמיתית שלו בכל המעשים כולם, בכל הנבראים כולם, זה התיקון הכללי. נסכם ומיד אני בא לתשובה. יש שתי הנהגות עיקריות. האמת, יש הרבה יותר, אבל שתי הנהגות עיקריות שלו. הנהגה אחת שנקראת הנהגת הייחוד, או העומק העצה, עצה עמוקה. כן? שהוא פועל לפי רצונו. אין מי שיאמר לו מה תעשה, ואין מי שיאמר לו מה תפעל. זה הנהגת הייחוד. הנהגה שנייה, הוא פועל לפי התחתונים. זאת אומרת, לפי המעשה של התחתונים, שנקראת הנהגת המשפט. והיא הנקראת בעצם הנהגת האסתר פנים. יש הנהגת הגילוי פנים, שהיא תגלה רק לעתיד לבוא, שעכשיו היא מסותרת, ודווקא הנהגת האסתר פנים, שנקראת הנהגת המשפט אצל הרמח"ל, היא המתגלית. אמנם רוב בן אדם רוצים לדעת למה קרה לי ככה. התשובה היא לא לפי ההנהגה הזאת. ההנהגה הזאת היא כאילו, זה מה שנקרא בלשון של עממית, סטארטר. מה זה סטארטר? זה המפעיל. זה, כלומר, הפעולה שלך היא גורמת איזו תנועה. כאילו להתניע את המנוע. אמנם, לאן זה יוביל, הוא יברר. אתה רוצה להרוג מישהו, כן? אם הוא לא רוצה, אז זה לא יגיע ולא יצליח. ואם זה באמת הוא רוצה, זה כולל, זה נכלל בתיקון שהאדם הזה צריך להפסיק את מעשיו. אז כמו שמגלגלים זכות על ידי זכאי, להביא איזה תורם אחד, או איזה משפיע אחד, או איזה רב אחד, או איזה רופא אחד, אז מגלגלים זכות על ידי זכאי, שירפא אותו, שישפיע עליו לטובה. אז גם כן מגלגלים חוב על ידי חייל. אז בן האדם הזה, הוא יקיים את העצה העמוקה. אז לפי זה, שאלה טובה, אז כמו בובות כזה. שהרי זה כמו אנחנו, כמו בתוך תיאטרון, מישהו קרא את הדרמה שכתב הרמח"ל, הישרים תהילה. יש מחזה שהרמח"ל, שהוא כתב, ושלושה מחזות. יש שלוש מחזה, אחד הראשון מעשה שמשון, בגדל עוז, ולישרים תהילה. ולישרים תהילה, זה כמו, יש כל בני אדם שאחד עוסק עם השני, כל אחד קוראים לו התרמית, אחד הצדק, אחד השכל, אחד הקנאה. תראו, זה מושגים שמתלבשים באישיים, וכל אחד מושך את החבל או את הסמלה לצידו, כן? ובסוף מתברר שבעצם, כשאנחנו כולם מתאספים, אז רואים שיש אחד שמנהל את הכל. זה כמו במוזיקה, כן? אז בעצם יש כאלה שיתפסו את ההרמוניה. אבל יש כאלה שיראו, טוב, זה מושך הוא בכינור, זה שמושך ב... לא יודע, כל אחד בכלי שלו. ואין קשר בין זה לזה, יש רק מה שנקרא קקופוניה. יש רעש גדול. בעצם יש כאן מי שיש לו עינה פקיחה, וזה כמו יוסף הצדיק בפורת, יוסף בפורת על העין, שהכל רואה עין אחת, כן? שהכל מתנהל, גם הבית סוהר, גם הכל הוא על פי איזה תיקון נפלא. אמנם מישהו אחר יקרא את הפרשה בלי הסוף, הוא המסכן, איזה דרמה, איזה דרמה, איזה דרמה. כן, החיים זה דרמה, אבל הדרמה הזאת, איך היא מסתיימת? אני רוצה לומר כאן, שבעצם הבחירה, יש בחירה. אבל זה לא בחירה מוחלטת. אצל הרמח"ל, הדבר הזה הוא לא מפורש כאן כל צורכו. אני כתבתי במאמר על הבחירה. בסוף הספר יש כמה מאמרים, ויש מאמר אחרון, הוא על הבחירה. מתוך דעת תבונות ודרך השם, האמת. אבל בעיקר בדעת תבונות. מאמר קצר, זה סיכום האמת, המאמר הוא יותר ארוך, אבל כאן בסוף הספר יש קיצור של המאמר הזה. אני גם אתן לכם ככה כמה מילים, ויש עוד כמה זמן, יש זמן עוד? שעה. עוד רבה שעה, בסדר, 20 דקות יש שם, בסדר. אז אני אענה על השאלה בכל זאת, בגלל שבאמת זה אחד מהשאלות ששואלת הנשמה לשכל. בדעת תבונות יש ויכוח של השכל והנשמה. ואז כותב שם, היות שהוא בעצם בהנהגת הייחוד, הוא הרצון היחיד, והוא הפועל בכל נבראים. אז עכשיו, אם כל דבר בעולם לא נולד אלא מרצונו, אז בעצם מה אנחנו עושים פה? אז מה זה הרצון שלנו? באמת בקלה פתאום אומר הרמח"ל שהרצון של בני אדם זה רצון מושאל. זה לא רצון מוחלט, זה לא רצון שלי. הרי הרצון שלי מופעל מכל מיני דברים. הרי גם בביולוגיה, היום שואלים, מקשים, האם באמת יש בחירה לאדם? הרי ודאי שבגדול אדם יכול להגיד, אני אכנס לשיעור, לא אכנס לשיעור, אני אשתה, או אני אשן עכשיו, או אני אתקשר. נראה לו שבעצם יש לו בחירה. וגם בדקה האחרונה הוא יכול להפסיק ולא להתקשר ולא לדבר ולא להיכנס ולא לאכול ולא לישון. בדברים הקטנים האלה. בדי, יכולתי להתחתן עם זאת ולא התחתנתי, התחתתי עם זאת. נראה לנו, כן. יש מצב כזה שנראה שאדם בעצם הוא פועל לפי רצונו. מה זה רצונו של אדם? באמת אני לא רוצה להיכנס לעומק הסוגיה, אבל אולי יש שתי נקודות. לראות שבעצם, גם לפי דברי חז"ל, הבחירה שלנו היא מוגבלת. יש משנה אחת לפרקי אבות. וגם הרמב״ם, שהוא הגדול, העורך דין של הבחירה, הוא גם כן אמר, אני מתקשה להסביר את המשנה הזאת בפרקי אבות. רבי שזה של רבי עקיבא, אז הוא מבין אותה. כלומר, זה דברים שרק הוא יכול להסביר לנו. הכל צפוי, והרשות תונה. וטוב העולם נידון, והכל לפי רוב המעשה. הנה, אמר את הכל, אני מתחיל מהסוף. וטוב העולם נידון זה הטבע, זה הייחוד. אמרו, פועל טוב אדוני לכל. הוא רוצה את הטובה, וזה היסוד של החלק הזה. תכלית הנהגה היא שיזכה המין האנושי ויגיע לטוב האמיתי שהוא הידבקות בו יתברך. זה בעצם היסוד. זה התכלית של הבריאה, תכלית ההנהגה. וההשגחה היא להתמיד כדי שהפרויקט הזה לא ייפול למים, כן? התכלית הוא לא לאכול ולשתות, זה ההידבקות, אלא שאדם רוצה באמצע הדרך, מה אני עושה כאן? אז הוא, אדם כבה מאוד נדמו, הוא רוצה לאכול, הוא רוצה לישון, הוא רוצה ליהנות וכו'. מה זה תכלית הדבקות? זה מזל שרים, זה פרק הלב, לאלו שלא עומדים מזל שרים, אבל אדם לא. לא, לא, זה תכלית המין האנושי כולה, כל המין האנושי, הוא צריך לעזור ולסייע לעניין הזה. לדעת את השם לוקחה, עין בעין יראו, סוב השמחות את פניך, שבתי בית השם קודם בחייה, זה התכלית. טוב, אז אם זה התכלית עכשיו, והשגחה, הנהגה היא צריכה לפעול בעצם כדי להגיע למטרה הזו. עכשיו, באמת, והכל לפי רוב המעשה, זה תרתי דסתרי. כמו שהכל צפוי, והרשות נתונה, זה תרתי דסתרי, אז גם כן, וטוב העולם נידון, והכל לפי רוב המעשה, מה זה לפי רוב המעשה? הרמח"ל קורא לזה הציר הכללי והציר הפרטי, ואחר כך נכנס בתור הציר הפרטי, יש השגחה, מה שנקרא נהגת המשפט, הפעולה של המשפט, ויש הפעולה של העצה העמוקה. בעצם גם הרמח"ל מסביר, בעצם, יש רובד בתור רובד. זה לא... זורקים אותך, ועכשיו תעשה מה שאתה רוצה, ואני, אתה תקבל לפי המעשים שלך, כן? לא. למה הבאת לי הורים כאלה? למה הבאת לי בזמן הזה? למה במקום הזה? למה עם מום כזה? למה עם חיסרון כזה? וכו' וכו'. הרי אתה בא עם, כמו שאני, עם מסע. וזה לא החלטה, הוא החליט אותו. גם המוגבלות של האדם, וגם הכיוונים שלו בחיים, גם כן, זה ה-DNA שלו. וה-DNA זה לא רק בחומר, ברוח שלו. תגידו, אז עכשיו, תודה רבה, אז מה זה בכלל שכה ועונש, ומה זה הבחירה וכו'. הרי גם הרמב״ם אין לו כל כך, מה שנקרא היה, אלא אומר, תשמע, אם תבטל את הבחירה, ביטלת את היסוד של התורה, שנקרא גיהינם וגן עדן. שכה ועונש. עולם הבא. הרי כל זה, זה הולך הכל לפח. זה לא קיים כבר. אם תגיד שאין בחירה, זה נקרא הוכחה בדרך השלילה. זה לא הוכחה חיובית. אבל מה היא הוכחה באמת? הכל בידי שמיים. באמת הכל בידי שמיים. חוץ מיראת שמיים. דבר אחד בעצם הוא לא כלול בתוכנית. מה זה יראת שמיים? אתם לכם איזה רעיון נפלא שיוצא מחלק דלת. כאן בדרך השם, על העבודה. בעצם, האדם קורא לו משהו. הוא יכול להיות, אם הייתי מתקשר דקה לפני כן, או שעה, אם הרופא היה מגיע לפני כן, דקה לפני כן, אז היינו יכולים להציל אותו. או אם הייתי עושה ככה, אז לא היה ככה. אומר, דבר שני, יגיד לו, מן השמיים, בגזרה, מן השמיים. זה נקרא יראת שמיים. אדם שאומר מן השמיים, יש לו יראת מים. אדם שאומר, לולה, ואם היינו עושים, בעצם הבחירה שלי, להאמין שהכל ממנו, או להאמין בעצם שזה טעות שעשינו, והיינו יכולים באמת לעשות אחרת, ולהציל את המצב, וכו' וכו'. זאת אומרת, בעצם, הכל בידי שמיים, חוץ מן האמונה. חוץ להאמין שזה מן השמיים, או לא. זה בעצם הבחירה שלי. זה אין בחירה אחרת. הבחירה, כותב המכתב מאליהו, מיד אני מדבר, הוא כותב דבר נפלא. הוא בעצם, זה רק במחשבה של האדם, לא במעשה. אני יכול לחשוב להרוג. אני יכול לחשוב לתת, לעשות. אבל בעצם, אם זה יתקיים, זה רצונו. ואז יכול להיות שכיוונתי בדעת גדולים, בדעת הבורא, דעת בוראו, דעת קונו. ואם לא הצליח, אז זה סתם דמיון בשב מתאה. זאת אומרת, בעצם, האם אני, הבחירה שלי, אם זה רק במחשבה שלי, רק כאן במחשבה, באמונה, במחשבה, אבל למעשה, רבות מחשבות בלב איש, אבל רק רצת השם יתקום. זה צריך אמונה גדולה מאוד להגיע לנקודה הזאת. אדון על כל המעשים. ולכן בעצם האמונה, האמונה שלנו היא לא, היא אמונה, לא רק שיש מצוי אחד, לא, שיש פועל בכל מעשה. זה נקרא הקו שמתלבש בכלים. בלשון של המקובלים, יש קו האינסוף שמתלבש בכל הנבראים ובכל הכלים. אבל יש התלבשות והשתלבשות. אם הצדיק, האור של האינסוף מתלבש בו, מזדווג, נקרא זיווג. זיווג של השכינה בנשמה. זה נקרא רוח הקודש. ואז ממנו כל מה שהוא חושב, זה רק מהקדושה. אבל אנחנו מאיפה אנחנו מתפעלים? מן החושים שלנו, מן העיניים, מן האוזניים, מן הריח. זאת אומרת, מהחינוך שקיבלנו, מן השמועות, מן הדיבורים, וכו' וכו'. אמנם כל זה, החושים האלה, וגם המדע, אומר הרמח"ל בדיומרום, גם כן הוא בנה תיאוריות וחוקים וכו', רק לא על פי האמת, אבל על פי הניסוי והטעה, על פי החושים. ובונה כל מיני סברות על פי החושים האלה. ואז, תראה, לקחתי את הכדור הזה והתרפאתי. עשיתי ככה, זה לא מה שזה לא נכון. אצל הרמח"ל זה המילתא דבדיחותא של חז"ל. דבדיחותא זה על חכמי אתונה, הכוונה על חכמי יוון, על התורה של המדע. זה הבדיחותה שלהם, של חז"ל. הם מתבדחים בזה. אבל זה לא אומר שזה שקר. הרמח"ל אומר שזה הבל. למה? החושים, מה שאנחנו, כאילו, פועלים לפי החושים שלנו, וזה בעירה. זה לא נכון. הפעולה הזאת, או התפעלות מכוח החושים, היא בעצם, זה רק החיצוניות של ההנהגה. אבל הפועל האמיתי והיחיד, בכל המעשים כולם, מן המדרגה הכי עליונה עד המדרגה הכי תחתונה, זה הוא יתברך שמו, ורק הוא יתברך שמו. ולכן הוא נקרא רצון יחיד, אצל הרמח"ל, האמונה זה לא רק הייחוד המציאות. דיינו שיש מצוי אחד ממציא כל נמצאים. לא. חלק דלת, פרק על קריאת שמה, שרמח"ל מגלה את הקלף האחרון. ייחוד השליטה. ושם מדבר על הבחירה. ואומר בחלק דלת, הגם שנראה לנו שעל פי הבחירה, כל אחד פועל ונערה משתלט, מתגבר בעולם, ואין לדבר סוף. אבל לפי עומק העצה, ומי שהבין והשיג את ההנהגה, כך הוא כותב שם, יראה בעצם שאין הפעולה רק ליחיד מיוחד. ובאמת זה קשה מאוד להבין את הדבר הזה. להבין בעצם שיש טורנוס רופוס שבא לחתוך את הבשר של רבי עקיבא, ומצד שני, השם אלוקינו, השם אחד. אבל רק רבי עקיבא הוא מצחק, רק הוא לבדו הרואה את הפעולה של האחד היחיד, והוא בעצם השלמות של הנברא והנברא עם כולם. כן. הרב
אומר שבסופו של הבחירה של אדם זה האם לראות את זה כמשהו אלוקי או לא.
כן.
אבל אמרנו שהשליחה של הקדוש ברוך הוא היא לקיום המין. כלומר, יש לה השליחה כללית שהיא לקיום המין. ובבני אדם זה השליחה פרטית בעצם, ושאר איש בעם ישראל. אז לגבי באמת דברים שלא מתייחסים לבני אדם, אלא בכללי, לא יודע, אם הייתי בא, לא יודע, אם הייתי מתקן את הכיסא הזה לפני יומיים, באמת אולי נשבר היום. יש מקום בהסתכלות כזאת.
קודם כל, הכיסא זה מתייחס אליך. אז כל מה שמתייחס לאדם, אז גם כן יש בו השגחה פרטית, לכולי עלמה. אבל יש צונמי עכשיו ביפן. מה אכפת לי עכשיו? זה לא השגחה פרטית, זה אסון טבע, כן? ככה אומרים בלשון שלהם, כן? אדם שומר העולם כמנהגו הולך, כותב הרמח"ל מפורש בדיומרון, זה אפיקורסים שאומרים את זה. אפיקורסים אומרים העולם כמנהגו הולך. אין חוקי הטבע. והנה חינמי. אתה צודק, כאן יש נקודה אחת שקושי על הדרך השם עם מה שכתב בדעת. ומה שמעתי לכם עכשיו בסימן מם, מם בית, אם יש לכם דעת דמות, אני יכול להראות לכם את זה, שאין לך מעשה אחד שנברא בעולם שאינו נועד אל מרצונו. אלא, עכשיו לפי דרך השם, ההשגחה זה שני דברים. השגחה, דבר ראשון, קיום המין. אבל דבר שני, וזה כאן פספסת אותו, לא, עכשיו עוד לא עיינת, אז לא רק לקיום המין, אלא להגיע אל התכלית הנרצה. זאת אומרת, יש נקודה שנייה, שאני זקוק לחלק הזה במין הזה, שיעזור לי ויסייע לי להביא את העולם לתודעה מסוימת. ותראה, גם יונה כמוך חשב, השתגע בשביל אנשים שם, שוגעים אלה, עובדי עבודה זרה, אנחנו צריכים לנסוע עליהם ולעשות... שילכו לעזאזל, מה? מספיק עבודה פה, אתה שואל אותי שם? לא, לא, לא. יש גם ביפן וגם במקומות האלה נידחים, גם כן, כל מה שנמצאים כאן, כן, כל זמן, אני לא יודע כמה זמן, אבל כל מה שנמצאים כאן, יש להם סיוע אל התכלית הנרצה, בקיבוץ השלמים. כמו שבסוף זה הכל מסובב מן מטרה אחת. אבל כשאני מדבר עכשיו על הלכה למעשה, על השגחה שלו, מה זה השגחה שלו? על זה יש מה שנקרא כללי או פרטי. וזה לא הסברתי. זאת אומרת, כשאני אומר השגחה, האם זה רק ידיעה? אני יודע מה, איפה זה נמצא, איפה אתה נמצא, איפה היפנים נמצאים. או לא, אני פועל. אצל הרמב״ם, השגחה זה רק ידיעה, זה לא פעולה. וזה הרמב״ם, הוא לא צריך להפיל את העלה של העץ שנמצא בהונולולו שם, שיפול בשעה 5 דקות לפני חצות. זה תמיד, זה רבי נחמן מברסלב, הוא יעסוק בדברים האלה שפרט של הפרט, שכל פרט ופרט בבריאה, זה הרצון שלו. אצל הרמח"ל לא, השגחה, שאנחנו אומרים פעולה, זה רק אצל הצדיק, ולא על ישראל. אין אדוני אל יראיו, המייחלים. אם אני מייחל לו, אז יש לי השגחה. זה לפי הרמב״ם. אני לא מייחל לו, גם אם אני מניח תפילין ראשי ורבנו תא, ומתפלל כל התפילות, ואני עושה את כל מה שזה לעשות. אין לי השגחה פרטית, לפי הרמב״ם. רק אם אני עושה מדיטציה, מה שנקרא, אני מכוון עכשיו להתדבק בו, או אני עכשיו עושה את מעשה, האם זה רצונך השם שנעשה ככה? ואני שואל ומתפלל, ולדעת על מה ועל מה. או, אז יש כאן השגחה. אין השם לרעה. אומנם, לפי הרמח"ל לא. ההשגחה זה על כל המין האנושי, הקיום הזה, זה על הכל. עכשיו, יש הבדלים בהתקשרות, בפעולה, מה שנקרא. הפעולה המיוחדת זה בעם ישראל. מה שנקרא התלבשות. בנשמה שלהם. הרמח"ל קורא לזה, בדעת תבונות, כנסת ישראל יש לה שורש גבוה מאוד. שערים בדעת תבונות, הנשמה שואלת, אם כל המין אנושי הוא צריך לעזור וכדי גם להביא את להשלמות הזאת, אז מה ההבדל עכשיו? ההבדל הוא, ונסיים בזה, זה לפי התפקיד. נגיד יש לך הלב. הלב או הציפורניים או הצבעות של הרגליים, זה אותו דבר? לא. עכשיו, הלב הוא צריך השגחה מיוחדת. למה? הרי כולם זקוקים לו. זה מפוח שמביא את האוויר. ככה עם ישראל. הוא גם כן כמו הלב הזה, שכולם זקוקים לו. ואז צריכים השגחה, לא בגלל שהוא יותר טוב, לא. בגלל תפקיד שלו. שיעד לו הבורא יתברך. בהמשכת האלוקות לעולם. ולכן הוא צריך להשגיח עליו יותר. כמו שאני משגיח בעצמי על העין שלי, יותר מה שמשגיח על הרגליים שלי. אני לא יודע איפה שמה את הרגליים. אני דורך, יש שם נעליים. אבל בעיניים צריך להיזהר. והכוונה, אני לא יודע על ההסתכלות, אבל אתה לא יכול להיכנס מקום שחם מאוד, או מקום שיש אבק וכו'. אז אתה משגיח. על הדברים שעונים השגחה יותר. למה? בגלל שאתה זקוק לזה יותר מכל דבר אחר. אבל בעצם ההתלבשות שלו היא בכל דבר. ואתה מחיה את כולם. אבל אני יכול לחיות אותו מרחוק על ידי מלאכים, וזה אומת העולם. יש בינו לבין האומה כלשהי מלאך אחד. אבל בעם ישראל אין לו מלאך. זה השכינה הקדושה. ושכנתי. אני. אבל אומות העולם לא צריכים את השכנתי. יש מלאך. לפי השכל שלהם ושלו זה אותו דבר. זה אותו שכל. אז לפי התיקון שלהם גם כן. אז המלאך של רוסיה זה לא מלאך של סוריה. לא יכול להיות שמודמותי, לא יודע. המלאך של מצרים. כן? זה מלאך אחר. זה לפי העניין שלו וזה לפי העניין שלו. אבל כנראה שהרבה מתחברים בגלל השנאה לעם ישראל, כן, אבל המלאכים הם בעצם התפקידים, הם השכליים של האומות. אבל השכל שלנו מה זה? זה השכינה, זה הקדוש הוא בעצמו בכבודו. ודרכנו אומות העולם משגיח עליהם. זה מאמר החוכמה על ראש השנה, תסתכלו שם, שמתפללים ועשו כולם אגודה אחת, יחלו ויפלו כל השבטי תבל, השם הרמח"ל מסביר שאין קשר לאומות לעולם עם השם יתברך רק על ידי ישראל. אין להם קשר. שום קשר איתו. הקשר זה עם אלוהים. דיינו המלאכים. דיינו השכליים. שהם פועלים לפי רצונו, כמובן. אבל זה לא הפרטיות הזאת, הייחודיות הזאת, שכאן פרטי זה המיוחד, הקשר המיוחד. אדם יכול להיות קשור עם הבן שלו ועם הדוד שלו ועם הסבתא שלו, אבל עם אשתו יש לו קשר מיוחד. זה הקשר עם עם ישראל. הקשר עם עם ישראל זה זיווג, זה נקרא זיווג. זה לא הלבשה, זה קשר מיוחד. אז לכן העיקר של התיקון, עוד פעם, זה השלמות, וזה דרך עם ישראל, והנהגת המשפט היא רק כלי כדי לדרבן לסדר את ההנהגה הזאת שנקראת של ההסתר פנים, שהיא נותנת לבחירה וכו'. טוב. עוד חזר. כן, אבל הנהג אולי זה יפריע. טוב, אני אסע. לא, לא, לא רוצה שיחס עלינו. זה 40 שקל. אתם מתנה אחת למדרש.
אני... תודה רבה.